לקראת שבת האחרונה השנה, שהיא בעצם מקור הברכה שממנה ניכנס לראש השנה בעצמו, רואים גם בסוף הפרשה הקודמת וגם בפרשות כלולות השבת, ניצבים בילך, רואים שהתורה מאוד נכנסת לסוגיית הלב. ואחד המקומות נמצא פה בדף שקיבלנו בפסקה אחת, שיש בו בעצם אולי לחדד את הפער בין שני עולמות. בפרק כ"ט בתחילתו אומרת התורה בצד ימין למעלה בספר דברים, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. ובתוך התיאור של ההשגחה הגדולה אומרת התורה, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. אחד הדברים הכי משמעותיים בחיים של האדם, הראייה. אתם ראיתם את כל אשר עשה, וחשוב לתורה להגיד לעיניכם, כמו להדגיש שהיינו בזה, ראינו את זה, זה מוחשי. לעומת זאת, אומרת התורה פסוק ג', ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. לפני רגע אמרה לנו התורה, אתם ראיתם, והוסיפה לעיניכם. ועכשיו אומרת התורה, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ועיניים לשמוע. זה כמו לומר בעצם בתנועה אולי הפוכה מהמציאות הנפשית, שראינו את הדברים הגדולים, בעצם אומרת לנו התורה, לא הבנו מה ראינו, לא הבנו מה המשמעות של מה שראינו. ועכשיו אנחנו נכנסים לארץ ישראל, הברית הזאת היא ברית מואב, שהיא בנוסף לברית חורב. אז אנחנו עכשיו עומדים לפגוש דווקא חיים עם פחות ניסים גלויים, יותר מציאות טבעית, קרקעית, של חיים של עם בארצו, ואז יתחיל הלב לפעול באופן שהעיניים והאוזניים יקלטו נכון. ככל שזה יותר מופשט, יותר שייך למדבר, יותר שייך לענני כבוד, יותר שייך להנהגה הניסית, שם אין לנו לב לדעת, שם אנחנו לא רואים מספיק. וככל שאנחנו מתקרבים לארץ ולכאורה פחות נמצאים בגובה הזה של הניסים האל-טבעיים, שם מתחילה עבודה. אומרת התורה, אחרי תיאור של המשך הניסים, 40 שנה במדבר, מוסיפה התורה ואומרת, ושמרתם, פסוק ח', את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשו. יש לה מושג השכלה היום, כל מיני משמעויות, אומרים הראשונים, הספורנו ועוד, תשכילו פירושו תבינו, להתבונן. ואולי זה חלק ממה שהמושג הזה של הלב מוסיף לדעת, מוסיף לעיניים, מוסיף לאוזניים, זה הניסיון לראות מה מסתתר פנימה, מה יש בתוך כל מציאות הנפש, אם מדובר על האדם, וגם בהגדרה יותר רחבה של הציבור. לכן כשנכנסים לפסוק ט', שהוא בעצם הראשון בפרשה שנקרא בשבת, מחדש את התורה ואומרת, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. אנחנו לא שכחנו את הדברים שמופיעים, הופיעו בשבת שעברה, ריבוי של למעלה מ-90 קללות, שבעצם השאירו רושם של קושי, של חששות גדולים. אז התורה אומרת, המגמה בקללות לא הייתה להחליש, לא הייתה להפיל את הרוח. להפך, אתם ניצבים, עומדים, קמים, לא נופלים. בקשר מסוים לכך אומר המדרש, למעלה מדרש תנחומה, בפסקה 4, ישראל, בשונה מאומות העולם, נופלים ועומדים. הנפילה היא לא התרסקות. לכן הוא אומר בספר מיכה, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי. הוא מוסיף המדרש על פי פסוקים במלאכי, אתם בני יעקב לא חיליתם. ובסוף החלק הראשון אומרים חז"ל, ואף ישראל כל זמן שהאיסורים באים עליהם, האיסורים קלים והם במקומם עומדים ואינם קלים. וקודם כל ניצבים. היכולת היציבה, היצוקה, היא אלוקית, היא תבועה בנו, והאיסורים לא מכניעים אותנו. בהמשך המדרש, אחרי השורות של הגמרא, מופיע המשך המדרש, יש איזה בירור נוסף, אולי יותר עמוק, שעושה המדרש. ישראל, כשהאיסורים באים עליהם, הם נכנעים ומתפללים. הביטוי כניעה לכאורה סותר את היציבות, אבל ברור מתוך ההקשר שהכוונה היא, לוקחים מהאיסורים את מה שצריך לתקן בעקבותיהם. לא נכנעים במובן שנופלים, והפסוק שהמדרש מצרף לכך, צרה ויגון נמצא ובשם השם אקרא, וזה בעצם אומר שברורה לנו הכתובת האלוקית שאחראית על כל המציאות, אנחנו לא חלילה מפקפקים או מערערים אחריה. מוסיף המדרש, לפיכך אמר להם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שכללות הללו באות עליכם, הם מעמידות אתכם. זה כבר לא איזשהו תיאור שאף על פי שיש צרות בכל זאת עומדים, אלא זה דבר יותר עמוק, שהצרות עצמם הם היוצרות את יכולת העמידה שלנו, הם היוצרות את הזיכוך, את התיקון, לא רק שאין מגמתם חלילה להפיל אותנו, אלא מגמתם להצמיח את כוחותינו. לא נתן השם לכם לב לדעת. כן, בכבוד.
אבל יש איזה חלוקה כזאת בין איסורים של אהבה, איסורים לא של אהבה, שזה נראה כאילו איסורים של אהבה באים לצאת את כוחות, לעומת איסורים ששייכים לעונש, שבחרדנים
שלנו. הגמרא בברכות יוצרת הבחנה בדף ה' בין איסורים של אהבה, איסורים שאינם של אהבה, והמפתח בגמרא בברכות הוא האם יש לפי דעה אחת בתוך האיסורים ביטול תורה, לפי דעה שנייה ביטול תפילה, ויש מי שמצרף אותם, הוא מדבר על שני המושגים האלה, וממילא איסורים של אהבה אין בהם ביטול תורה ואין בהם ביטול תפילה. על הבסיס הזה אומרת הגמרא בברכות בדף ה', אמר בשיעור בן יוחאי, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. זה נפלא, מי לא חופץ לקבל מתנות. מהם המתנות? תורה, ארץ ישראל, העולם הבא. אומר רב שמעון בן יוחאי, וכולם לא נתנם אלא על ידי איסורים. אדם שומע מתנה, הוא לא מלא בדעתו שזה קשור לאיסורים. אדם שומע איסורים, הוא לא מלא בדעתו שזה מתנה. במושגים החיצוניים ההבדל הזה, הפער הזה, הוא ברור. אבל כשהשם נותן לב לדעת, כלומר שמה שרואים ושומעים וחשים אפשר להתבונן בו יותר פנימה, אז אומר רב שמעון בן יוחאי, כל ההסתכלות הסתכלות אחרת לגמרי. המילה מתנות אין פירושה כשפת בני אדם. בכלל, שפתנו, אם הייתה שואבת את מקורותיה, את השראתה, מהשפה האלוקית, הרבה מושגים היו נראים ברורים אחרת לגמרי. המילה מתנות תלויה מאוד בשאלה מי הנותן. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא. הנותנו אלוקים. ואם כך, מה פתאום בני אדם, מה פתאום בשר ודם, יוכלו לקלוט מתנה אלוקית? זאת השאלה. זאת נקודת המוצא. עומד אדם, מדבר עם מישהו בטלפון, אומר לו, ביום שלישי, אומר לו, הפסוקים בנחמיה אומרים על ראש השנה, אמר נחמיה, אל תעצבו, חדוות השם עם עוזכם. גומר את השיחה, הוא צריך להיכנס ללימוד עם איזה חבורה בעיר מודיעין. נעמדת מולו אישה, הוא לא מכיר, הוא לא יודע מי, מה. היא אומרת לו, אני אמא שכולה ממלחמת צוק איתן. ואחותו של הנופל בקרב תתחתן עוד חודש. ומה לעשות עם העמידה הזה? ויש אזכרה ביום ראשון, וכולם עסוקים לפני ראש שנה, הם לא יכולים לבוא. אולי אתה יכול לבוא? מה אתה יכול להגיד? ואז היא ממשיכה ואומרת, אתה יודע, אסור להיות עצובים. צריך לשמוח. רגע לפני כן אתה מדבר עם מישהו ואתה אומר את הפסוקים בנחמיה. ועכשיו אומרת האמא שכולה, אסור להיות עצובים, צריך לשמוח. ואז היא ממשיכה. היא אומרת לילד, הם קראו בלידה מתן במם. אבל הרב אליהו אמר להם, מתן זה לא שם טוב. אז תקראו לו נתן. ואתה חושב בשטחיות, שאולי עכשיו תשמע איזה מרירות, מה יצא מהשם שהרב אליהו נתן. ואז היא ממשיכה ואומרת, אתה יודע למה השם שלו מתאים לו? השם נתן והשם לקח. אם הנתינה האלוקית היא הנושא, ואנחנו הכלים לקלוט אותה, אז השאלה הראשונה היא, מה פתאום אנחנו קולטים אותה? ואז בעצם זה סוג של מתנה, אבל מתנה עם תביעה. היינו, איך להיות ראויים לקלוט את המתנה? אומר רשמי, זה איסורים. ובמובן מסוים, או הייתי אומר עד גבול מסוים, זה תלוי באדם אם זה איסורים של אהבה או לא. זה לא רק ברור אובייקטיבי. כלומר, אם הנחת היסוד שלנו זה שאנחנו חיים, ואולי פה ושם אפילו תחושה שהחיים מתנהלים על פי הציפיות שלנו, ואז באים האיסורים, וזה בכלל לא משנה איפה הם מגיעים, הם נמצאים בדור האיסורים האלה, אז זה הלם כזה, אולי אפילו נופל את הרוח כתוצאה מכך, אבל זה בגלל שהמצאנו הנחת יסוד, שמשהו מגיע לנו, שמשהו מובן מאליו. ברגע שהתחושה היא, והקדוש ברוך הוא נתן לנו לב להבין את זה, מרגע הכניסה לארץ, שארץ ישראל ותורה והעולם הבא, הם סוג של הופעת כוחות מלמעלה, מהשמיים, מהעולם המוחלט אלינו. והדרך היחידה לקלוט אותם זה איסורים. זה זיכוך של המציאות המוגבלת כאן, כדי שהיא תוכל לקלוט את המתנות האלוקיות. אז אין תלונות, אין מרירות, אין עיצבון. צער יש, כאב יש, אבל לא עיצבון. ואז האדם מגדיר שאין ביטול תורה ואין ביטול תפילה, כי המערכת של החיים צריכה לצמוח. עולמו הרוחני של האדם צריך לגדול, כוחות הנפש צריכים לגדול, ובעצם בהחלטה החיובית הזאת נותן האדם את האפשרות לאיסורים להעמיד אותו. לאיסורים שבדור, לאיסורים שבסביבה, לאיסורים כלפי מה שהוא מכיר וכלפי מה שהוא חווה. כן. רק במחילה, טוב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ככה היה מלמד רבנו הרב ציודה בשם אביו ושם מרן הרב קוק את ההבדל שבין האיסורים בחוץ לארץ שבעצם חיסול הגלות לבין האיסורים שבארץ ישראל שהם חלק מצמיחת הגאולה. הבעיה הגדולה בנפש, ורבנו הרב ציודה ממש השקיע הרבה כדי להכין אותנו, להכין את הדורות הבאים לבירור הזה, זה שאומנם בתיאוריה מובן שחבלי משיח זה תקופה שיש או כוללת בתוכה גם איסורים, אבל לאדם מסוים, לדור מסוים, במצב מסוים, כיוון שזה לא צפוי, כיוון שהרגלי המושגים הנפשיים הם מבקשים יותר חסכונות ויותר הקלות ויותר הנחות, אז על כן זה לא מספיק להגיד את ההבדל בין האיסורים האלה לאיסורים האלה, אלא כן צריך לפתח לב, לב חזק שבתוך המציאות של חבלי משיח באמת לא יעסוק בציפיות איך צריך להיות ומה צריך להיות, פחות יחווה דעתו ויותר ירתם לשנות את מה שאפשר. בביטוי של הזוהר הקדוש, אז בעצם בראש השנה האישה השונמית שערכה היא ובעלה את הנביא ועשתה לו עליית גג, והנביא אמר לה כפי שכתוב שם במלכים ב' פרק ד' ויהי היום, אמר לה הנביא לפי הזוהר הקדוש זה ראש השנה, איפה שכתוב ויהי היום זה ראש השנה, ואמר לה הנביא מה יש לך לדבר אל המלך. אומר המלבים על פי הזוהר, מה בעצם את מבקשת מהקדוש ברוך? ביום הזה יש הבטחה אלוקית, לא דמיונית, לא מלאכותית, ביום הזה יש הבטחה אלוקית שתיפקדי לטובה. האישה הזאת במקום להגיד את מה שטבעי היה לה להגיד, כי היא חסרה הרבה שנים, אין לה, היא לא יכולה ללדת, במקום זה היא אומרת בתוך עמי אנוכי יושב. שהמלבים מביא את הזוהר, המלבים יום הזיכרון שלו היה ביום פקודתו בראש השנה, אומר הזוהר שהמלבים מביא, מה יש לך לדבר אל המלך, זה בעצם אותה הבטחה אלוקית שמולה עומדים דברי האישה שאומרת בתוך עמי אנוכי יושב. אדם שואלים אותו מה הוא מבקש, הוא לא עונה איפה הוא גר. אלא המילים בתוך עמי אנוכי יושבת, אומר הזוהר, שהמלבי מביא אותו, בראש השנה, מה שמעניין אותי זה מה שטוב לעם שלי. מה שטוב לעם שלי, טוב לי. אין לי בקשות פרטיות. והזוהר ממשיך, המלבי לא מביא אותו, והזוהר ממשיך ואומר, וי לאותו ברנש, אוי לו לאותו אדם, שמבקש בקשות פרטיות, בפרנש. ראש השנה. מי נולד? אמר לה הנביא, כעת חיה את חובקת בן. ביטוי מאוד מיוחד שהיום אומרים אותו, זה לא משמעותי לכלום, כי לא לוקחים בחשבון שזה מישהו שנולד לאישה השונמית והיא נפקדה בראש שנה. אומר הזוהר הקדוש, הילד שנולד קראו לו חבקוק. חבקוק הנביא בפרק א' מתאר מציאות כמעט בלתי נסבלת של צרות ואיסורים, שבני האדם החליטו בדעתם שהם לא יכולים יותר עם האיסורים האלה, ולכן הם באים בתביעה לנביא ואומרים לו, זהו, אנחנו רוצים לדעת מתי מסתיים כל הבלגן הזה. הנביא שואל את השם, אפילו הוא אומר, על משמרתי אמודה, דומה מה שחוני שנים אחר כך, חוני המעגל אומר, אני לא זז מפה עד שקדוש ברוך הוא לא יענה. מתי סוף הצרות? מתי סוף הדברים שנראים לבני האדם כדברים שהם לא יכולים לשאת אותם? אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, באמת עוד חזון למועד. קח את הזמן שלך, סבלנות, זה לא ילך מיד. זה נשמע ככה כמו שאדם אומר אחרי החגים, משהו כזה מתחמק, אז כתוב, יפח לקץ ולא יחזה. זאת אומרת, יש דיבור אלוקי, אבל הוא ייקח זמן. אז אומר הנביא חבקוק, אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יהיה אחר. בעברית שלנו היום אין דבר כזה. אמרו לבן אדם, תבוא למכון מאיר 12:30. הוא הגיע ברבע לאחת, הוא גם יתמהמה והוא גם איחר. אין דבר כזה מתמהמה ולא מאחר. אומר להם חבקוק, אני, נשמתי, חיכתה הרבה זמן לבוא לעולם. אמא שלי לא יכלה ללדת, התמהמתי. אבל מבחינת האמת האלוקית לא איחרתי. מתי שנשמתי הייתה צריכה לבוא לפה לעולם, היא הגיעה. מתי שהגאולה צריכה לבוא, היא תבוא. איך שהיא צריכה לבוא, היא תבוא. היא לא מאחרת, היא על פי תוכנית אלוקית. אבל בעיניים שלנו, באוזניים שלנו, בלב שלנו, זה לא מגיע איך שזה צריך להגיע. זה כבר צריך להגיע ממזמן. הוא אומר לנו הנביא, בוא אני אתן לך עצה. איך אתה צולח את חבלי משיח? איך אתה צומח בהם? עצה קטנה, מילה קטנה, חכה. אם יתמהמה, חכה לו, בוא יבוא, לא יהיה אחר. מה עשה אדם המודרני? לקח את המילה לחכות, הוציא ממנה את הנשמה, והפך אותה להמתנה טכנית, מורטת עצבים. זה לא הגיוני שלזה התכוון הנביא. אז כשישוע בן נון מתקן תקנה, מבין 10 התקנות של ערב הכניסה לארץ, להסדיר את כל מערכת היחסים בשבטים, אומרת הגמרא בבבא קמא, בדף א', אחת התקנות שלו, מחכים בימה של טבריה. אפשר גם לחכות במכון מאיר בירושלים, לא צריך לחכות דווקא בטבריה. מה התקנה שבזה? לחכות זה לדוג. ועל שם הפעולה שנקראת לדוג, יש כלי שנקרא חכה. לא ההפך. זה לפעול ולעשות. נכון? במלאכת הדייג צריך באופן מהותי עוד דבר, שאולי במלאכות אחרות זה פחות בולט, וזה סבלנות. אבל זה סעיף ב' בתוך המלאכה. אומר להם הנביא, זה שלנגד עיניכם יש אירועים שאתם אומרים, תשמע, זה לא היה צריך להיות בזמן הגאולה. זה לא מתאים לנו. לנער הזה לא התפללתי. זה האטימות של הלב שלכם. אתם, יש לכם איזו הנחת יסוד. ככה העולם צריך להתנהל. ומה שמפריע להנחת היסוד, יש לכם תפקיד בחיים לחוות דעה. זה פחות או יותר ההתנהלות המודרנית. הנביא חבקוק אומר, בואו נסתכל על זה אחרת לגמרי. יש תוכנית אלוקית, זה לא מתחיל מאיתנו. זה שעל פי ראות עינינו היא מתעכבת, זה שאלה, זה קושי, לפעמים זה כאב. אבל האיסורים האלה של חבלי משיח, לא רק בכותרת הכללית, אלא גם ביכולת של הלב שלנו לעכל, הם חלק מאותה צמיחת לידה. לידה במישור האישי, המשפחתי, הוא תהליך שקדם לו הריון 9 חודשים. אני הייתי אומר בחודש השני שלישי לאשתי, נו, כבר אפשר ללדת. כמה זמן אפשר לחכות? באמת, אם לידות היו תלויות בגברים, אני חושב שהיינו היום אולי 1/1,000 ממה שאנחנו. ברוך השם, זה לא תלוי בגברים. יש סוג של בריאות שהן מסוגלות לעמוד באיסורים האלה, ויש סוג שהוא לא, הוא פטור מזה. זה ברור גדול בחיים המשפחתיים. להתכונן לזה, להתכונן עם סבלנות, לעשות את כל הפעולות שנדרשות, ויש איסורים. המפגש בין נשמה, שאנחנו לא יודעים מאיפה היא מגיעה, לבין המציאות המוגבלת, המרובעת, הגופנית, הוא פצצת אטום. אז אם ככה, איסורים הם איסורים של אהבה. תלוי בהחלטה, תלוי ברצון, תלוי בלב. אבל אם אני רוצה נשמה שתבוא לעולם, לא משקיע מספיק מאמץ כדי להבין שזה כמו פצצת אטום. וכל המציאות צריכה להתנהל כמו שאני רוצה, אז באמת אין סבלנות. ואולי יש פער לא מוצדק, מובן כן, אבל לא מוצדק, בין מה שהאדם כן מבין בחיים המשפחתיים, או מה שהוא קצת מתבונן על זולתו, או על הדור, שם אין סבלנות. הלילה הזה הוא יום הזיכרון של החפץ חיים, שכפי שהיה אומר רבינו אהב ציודה, נשמתו הגיעה לעולם בדור של גאולה, ללמד את שמירת הלשון. זה שמו. לא קוראים לו המשנה ברורה, הוא חיבר את זה. קוראים לו החפץ חיים. הוא בעצם חלק מאוד משמעותי בהלכות לשון הרע. ובמוסר ובמידות של לשון הרע, זה המושג לימוד זכות. לימוד זכות בגמטריה זה אל תשפוט לפי ראות עיניך. לא מסתדר עם מספרים, תוסיפו, תורידו. זה אופן ההסתכלות. עד כדי שכשהתורה מלמדת את המצווה ללמד זכות, היא אומרת, בצדק תשפוט עמיתך. היום זה דבר בלתי נתפס, לימוד זכות זה היום משימה בלתי אפשרית. אתה בעצם בקצב הטכנולוגיה, צריך להחליט תוך 2/10 השנייה, מי השם, בוודאי לא אתה, שמה ששמעת הוא נכון, בלי בדיקה, כל מיני דברים עזויים לגמרי, שלא קשורים למציאות בכלל. אבל זה הקצב של השפיטה. אומר חפץ חיים, אבל זו החלטה שלך. אתה יכול להיות אדם חופשי. אתה יכול להיות אדם שולט בדיבורך. רבנו הרב ציודה, נתן לנו בישיבה חופש מלא. הישיבה הייתה תחנת רכבת, זה מילים, זה הוויות לעומת מה שהיה. זה מה שאתה רוצה, תקום מתי שאתה רוצה, תלמד עצמי שאתה רוצה. אין מסגרות, אין כפייה, פלאי פלאים. אבל ידעת, יש דבר אחד. אתה לא עושה אותו, אתה לא תלמיד של הרב ציודה. לא יעזור אם אתה איש ארץ ישראל, לא יעזור אם המשפטים שלך הם משפטי אורות, לא משנה כלום. זה כרטיס הכניסה. מהו? היום זה לא מובן. באגדות על הרב ציודה, אני לא יודע אם זה בכלל עובר לדור הבא. שמירת הלשון. בין 1/4 לרבע ל-1, או יותר מדויק, בין 1/4 ל-1/4, כל הישיבה, אבריחיה, רבניה, תלמידיה, לומדים עם ברירה עצומה. חופש מוחלט בין שמירת הלשון לבין חפץ חיים. זה הברירה. אני זוכר שואל את הרב שלי, הרב ישוע רוזן, מה, אני רואה אותך לומד, אתה כבר לומד הרבה שנים. אז הוא אומר, מה פירוש? אבל הרב ציודה רצה. זה מה שהוא אמר. כך עושים. אז ביום העצמאות, הרב ציודה מאוד מעודד את החבר'ה לדבר. בסעודת יום העצמאות. עומד אברך, מסביר לכל העולם כמה חמור המצב שבו יש כאלה שמתנגדים ליום העצמאות, מתחיל קצת להרים את הטון, מתחיל טיפה לחדד על פי מושגים שהרב צודה בעצמו ישתמש בהם. פתאום אנחנו רואים את הרב צודה קם. כשהרב צודה היה קם, זה ברור שגם הוא הולך לדבר. זה לא נשמע טוב. זה גם לא נראה טוב. והוא שולח את המבט שלו לאותו אברך. והוא אומר בכל רם, אצלנו בישיבה, זאת אומרת אתה כבר לא פה, זה אצלנו. יש קביעות לימוד, שמירת הלשון, בין רבע לאחד, אחד ורבע. אם רק את זה היו מאמצים מהרב ציודה, רק את זה, שום דבר אחר. בשפה, אני אגיד את זה ברורה ולא נעימה, שמה שמותר לרב שלי לדבר, לא בהכרח מותר לי לדבר. גאולה הייתה באה לעולם. רק הסוד הזה. הרב ציודה ראה בשמירת הלשון את האופק ההלכתי העוסק בהסתכלות על הטוב. כשאדם מסתכל על הטוב, גם אם זה קשה לו, גם אם זה לא נראה גלוי, כשאדם מסתכל על הטוב ומצמיח אותו ופועל בו, אין לו פנאי בנפש לדבר לשון הרע. אין לו פנאי בנפש לשמוע לשון הרע. כלומר, נכון שחפץ חיים היה ממליץ שאם אתה בסביבתך מדברים לשון הרע, תברח. אבל הוא עצמו אומר שיש מצבים שאתה לא יכול לברוח בכל מיני מערכות. ואז הוא אמר, תחליט. על האוזניים שלך אתה אחרי. תחליט שאתה לא מאמין למה שאתה שומע. זה הכל. וזה כמעט כל 10 דקות היום. או מתקשרים אליך, או מסמסים אליך, או שואלים אותך מה אתה אומר על ההוא, מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה, ואתה אומר מאיפה אתה יודע. ואז המילה גואלת, שמעתי. ממי שמעת? מה בדקת? מה הוא שהשמיע לך בדק? זה חלק מהעיסוק הנפשי בחיוב, הוא ממילא, וכזה היה הרב ציודה. הוא מוצק, הוא ניצב, הוא לא נופל ביסורים. מפני שהוא מבין שאם אדם מתעסק בחיובי ורוצה לפתח אותו, מאמין שהחיובי זה הכוח האלוקי שבמציאות, אז האמונה הזאת היא לא תלוית, היא לא מותנית, היא לא בגלל שיש מבחוץ כל כך הרבה דברים טובים. היא הסתכלות פנימה. ההסתכלות הפנימית הזאת לא צריכה להשתנות. היא צריכה ללמוד את המציאות, היא צריכה להבין אותה, היא צריכה לחפש משמעויות למאורעות, זה נכון. אבל היא לא תזוז הנפש מהנאמנות לעיסוק בחיובי. ואולי דווקא לפני הכניסה לארץ צריך להגיד את זה. שכשאנחנו רואים מראות אלוקים שניסים גלויים, אז המרחק האישי בשאלה מה תפקידך בכוח, הוא פחות משמעותי. זה השגחה אלוקית עליונה. נכנסים לארץ, אתה לא אוכל יותר לחם מהשמיים. אתה חורש, זורע, קוצר, עמל, מזיע. זה האחריות שלנו. אם אתה מבין את זה ואתה אוהב את זה, אז כל קושי הוא מקור צמיחה לך. אם חלילה אני לא מבין את זה, נשאר בהנחת היסוד שאני בעצם הבעל הבית, אז מה לעשות? יום שישי עשיתי שטות חיים. אני אף פעם לא עושה את זה, לא יודע מה קרה לי. 10 דקות, 15 לפני שבת, רואה עיתון תורני לאומי. מה התמונה שלו? התמונת השער. איך אדם נכנס לשבת? ערב פרשת כי תבוא. תמונה של איזה בן אדם, פוליטיקאי, מניף את היד שלו באיזה תנוחה, כאומר ניצחתי, ובכתוב בגדול, בעל הבית. עד עכשיו חשבתי שעיתון תורני לאומי מבין שבעל הבית זה אלוקים. והפוליטיקאי, במקרה שהוא פוליטיקאי טוב, הוא משרת, הוא עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. מה זה בעל הבית? של מי? של מה? אתה ייחס לארץ, אתה יודע בוודאות, אתה לא בעל הבית. אתה תפעל, אתה תעשה, אתה תיצור, אתה לא בעל הבית. פנה את המקום שלך. לב, הלב שלך צריך להיות לב טהור. והבעתליה, פחות פחות נוכחות של התחושה שאתה המנהל של החיים, יותר פנאי בנפש להתמודד, לצמוח, לאכול נכון, להתבונן נכון. יותר תחושה שאתה נתון, צורת מבטך נתונה, אתה בעצם השופט של המציאות, יכולת העמידה הולכת ונחלשת, הערעור הולך ונהיה גדול, ממש רואים את זה בחוש. ממשיכה התורה, כן. רק רגע, כמו בהלכות שבת, אפשר להתייחס לשבת בערימת הלכות של כלי ראשון ושני, של מוקצה, של הוצאה מרשות לרשות, ובזה להתחיל את השבת, בזה לגמור את השבת. רבי זרע לפי הגמרא מסכת שבת, בדף קי"ט, הוא היה רץ אחרי תלמידיו, בני תורה, היה אומר להם במטותא מינייכו, אל תחללוני, אל תחללו את השבת. הפירוש, בני תורה יחללו את השבת, הרי כל מה שהם עוסקים זה בהלכות כדי לשמור שבת. אז רש"י אומר לבטלה מתענוגים. רב צדוק מלובלין אומר, הם עוסקים בהלכות בלי נשמה. ההבדל בין שבת ליום חול הוא לא בשאלה האם אפשר לבשל, האם אפשר להדליק אור, זה לא ההבדל. שבת זה לא יום חול עם למתת אבות מלאכות. שבת זה קודם כל נשמה יתרה. שבת זה קודם כל מעין עולם הבא. זה עולם פנימי. אומר בצדוק, תביא לידי ביטוי בלימודך בשבת, שהשבת היא יום פנימי לעומת ימי חול. מתוך כך תמשוך את אותה נשמה אל שאלת הלבוש בשבת, השולחן בשבת, ההליכה בשבת, הטלטול בשבת וכו' וכו' וכו'. שמירת הלשון, זה בדיוק מה שנאמר קודם. מה שהרב צודה לימד זה לא התחיל וגמר בערימת ההלכות. זה קודם כל תורת ההסתכלות הנפשית על הטוב. כי אמת מידה לחיים. לפתח את זה, להעמיק את זה. כל משפט שאתה קורא בספר שמירת הלשון, שהוא ספר המוסר, אפשר לברר על היסוד הזה. זה בדיוק שאלת ההכרעה. הכרעה במובן האישי זה לא רק ההסתכלות החיובית או השלילית, אלא אפשר לחפש בתוך עולם הפרטים את המשמעויות המוסריות והנפשיות. זה לא רק השקיעה בכללים ובתנאים וכו' וכו' וכו'. זה תלוי באדם, תלוי ברצון שלנו. אולי הרב ציודה הניח שאם האנשים קובעים את לימודם במשך שנים, ובתוך הלימוד רבע לאחד עד אחד והרבע זה שמירת הלשון, אולי זה יחדור ללב שלהם. וכיוון שאני מדבר על חולשה, אני מדבר על עצמי, אני אומר לכם, אדם יכול ללמוד 10 שנים אצל רב ציודה, ויכול ללמוד 20 שנה במרכז הרב, והוא יכול לקבוע רבע לאחד אחד ורבע שמירת הלשון, ואין לזה שום קשר ללב שלו ולדיבור שלו ולמעשה שלו. שום קשר. כי גם אחרי שלמדת את העולם הפנימי של הלשון, וגם אחרי שלמדת מהרב שלך, שצריך להסתכל על החיוב, אחרי הכל יגיד לך הכתוב, הפסוק, ולא נתן לך השם לב לדעת. אין אדם עומד על דעת רבו, אלא אם כן עברו 40 שנה המקור של הגמרא זה הפסוקים האלה בפרק כ"ט. תגיד היום לתלמיד, אתה לא תוכל לעמוד על דעת רבך עד שיעברו 40 שנה. הוא לא שומע אותך בכלל. הרי הוא חושב שאחרי שתי עשיריות השנייה, הוא כבר ברור לו מי זה רבו, הוא כבר יכול לצטט את רבו, והוא עוד יותר מזה, הוא כבר יכול לפרש את רבו. והוא כבר יכול להסביר לאחרים מה רבו, הוא כבר הנציג של רבו. עכשיו אתה אומר לו 40 שנה, שתוק, אי אפשר. לא שייך, לא שייך. אז על מה דיברה התורה? על מה דיברה הגמרא? זה הסבלנות. לרצודה דיבר על עין טובה, הוא דיבר על סבלנות. זה השבתות האחרונות של חייו. הרצודה אמר, הדור שלנו, הוא צריך עצבים של ברזל. צריך סבלנות עצומה. כמו לידה. בלידה פרטית, אדם עשוי להבין את זה. המציאות לאומית זה יותר קשה. יש לך הרבה דרישות, יש לך הרבה תביעות. הנה, תראה איך התורה עצמה מנתחת קלקול. מעמידה אותו במקום, ונראה איך היא מפתחת את העיסוק בו. זה התחלת פרשת, יותר מדויק, מתוך ההתחלה של פרשת ניצבים. כל ההתייצבות היא כולכם, ולפני השם אלוקיכם, לעוברך בברית, כשעשיו למען הקים אותך היום, לא לעם. והוא יהיה לך לאלוהים. נגיד את האמת. אם אנחנו היינו כותבים את התורה, איך היה כתוב הפסוק הזה? במיוחד לאור נציגי הקדוש ברוך הוא בדור הזה, איך הוא היה כתוב? נגיד לכם, תגידו לי אם אני טועה. למען יהיה לך לאלוהים. ולמען אקים אותך לעם. זה היה הסדר, וברור שהמילה לא, לא הייתה נכתבת. המילה לא בוו, לא באלף הייתה נכתבת. היא לא הייתה נכתבת. מה פוש למען אקים אותך היום? לא לעם. והוא יהיה לך לאלוקים. יש בזה ברור גדול, של ההתייצבות, של הברית, ששכינה זה כנסת ישראל. ממש המושג שכתוב כאן, להיות, סליחה, למען אקים אותך היום לא לעם. אנחנו ההופעה של רצונו בעולם, של גילוי שכינה. מתוך כך, הוא יהיה לך לאלוקים. זה יהיה גם בנגלה. אבל זה לא מתחיל מכך כשאנחנו שומעים בקולו, ושומרים את ההלכות של שמירת הלשון, או של הלכות שבת, או כל עולם הלכתי אחר. זה לא מתחיל במילה דתי. שהרב קוק כותב שנה לפני מותו את המאמר במאמר הראייה בחלק הראשון שנקרא מסע המחנות. שם הוא כותב איזה עוול נעשה בעולם כתוצאה מהקטלוגים. או דתי, או לא דתי, או חרדי, או חופשי וכו' וכו'. הוא צופה ברוח הקודש שלו שמושג התשובה נחשב מושג של אנשים הנקראים לא דתיים, הנקראים חופשיים, אבל אדם דתי לא צריך לעשות תשובה. אדם דתי חושב שאם הוא מקיים 6-7 מצוות, הוא זהו, הוא כבר מסודר אוטומטית במקום חשוב בגן עדן. ובעצם התורה אומרת, למען הקים אותך היום לא לעם. יכול להיות שאתה שומר מצוות מסוימות, אבל משום מה, המצוות האלה הן בן אדם למקום. וכל התחום שבן אדם לנפשו, כל התחום שבן אדם לעצמו, בן אדם לחברו, בן אדם ליישובו, בן אדם למשפחתו, כל התחום של המידות, כל התחום שבן אדם לעמו, למדינתו, כל התחום של המילים למען הקים אותך היום לא לעם, לא נמצא בהגדרה הזאת. איך זה יכול להיות? וממילא מושג התשובה שייך לכולם. לא בהקשר, או לא בהכרח בהקשר של חטאתי ואני צריך לתקן. כותב הרב קוק בראות התשובה. וזה נחוץ לנו היום כמו אוויר לנשימה. התשובה על הקטנות היא יותר חשובה מהתשובה על העבירות. או בלשון אחרת, התשובה על כך שתפסתי את המושג ההלכתי כמושג חיצוני, יבש, קיימתי אותו. התשובה על כך בסוף זה שרב זרע ירוץ אחריי ויגיד לי, אל תחלל שבת. המציאות שבה אני עלול לשחוק את כל העולם הפנימי, היא לפתח חטאת רובץ. ולכן כשנכנסים לברית, בעצם מבררים אותה מחדש, על קריה ועל קרבה. המושג עם הוא מושג של נשמה לציבור. הנה מה אמרה לנו האישה השונמית היום בהתחלת הלימוד. בתוך עמי אנוכי יושבת. מי היום מבין אלה שומרי המצוות יכול בכלל לשמוע את המשפט הזה של הזוהר, שאין בקשות פרטיות בראש שנה? מי יכול לשמוע את זה בכלל? לא מדבר על הבנה, לא מדבר על עיכול, לא מדבר על שינוי מושגים לפי הבירור הזה של בתוך עמי אנוכי ישב. אז הנה התורה פורסת את כל המציאות הזאת. אומרת ולא איתכם לבדכם אנוכי קורא את הברית הזאת, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה היום. המילים האלה, את אשר איננו פה, מתייחסות גם לעבר, גם לשורשים שלנו, וגם לעתיד, לנכדים, לנינים, לבני הנינים, לכל הדורות הבאים. זה סדר גודל אחר של אחריות. זה לא הכל מתחיל ונגמר מרגע של קושי מסוים, או מרגע של איזשהו חיסרון או איסורים. לא הכל מתחיל ונגמר שם. מודיעה התורה, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. אנחנו יודעים מה עוזרת הידיעה הזאת. ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמי. על מה מתגלגלת עבודה זרה? מה הגלגלים שלה? מה דוחף אותה? עץ, כוח הצמיחה, שהוא מטעה. כי כשאדם חושב שכל כוח הצמיחה בידו ותלוי בו, המרחק מזה לגאווה הוא מרחק לא גדול. על הכוח הזה של הצמיחה עלולה להתפתח גאווה. אבן, מקומות, בניין, כביש, הרבה מושגים שאדם המודרני רואה שהם הולכים ומתרחבים ומתפתחים. מי הבונה? מי הנותן כוח לבנות? אבן, כסף וזהב, רכוש, ממון, כלכלה, פרנסה. מה סנדק שומע באותם מקומות רציניים שמתייחסים לברכות של הסנדק כאל שלושת רבי אלוהים? מה הוא שומע? כמעט, נגיד אם 300 אנשים באים לבקש תפילה, 299 פרנסה. זה לא מציאות פשוטה היום. כסף וזהב. במצב שאדם משתדל בצורה מתוקנת לכך שהוא יוכל לנהל את חייו במובן הכלכלי המינימלי הפשוט, זה נפלא. אבל כסף וזהב גם עלול לסנוור ועלול לגרום כל מיני חלוקות בין מרכז לפריפריה, ועלול ליצור חברה שמתייחסת לעשירון עליון ותחתון על פי כסף. אומרת התורה, תיזהרו מהיבוא הזה. זה לא בא מכם. היה אפשר לקטרק פה. היה אפשר להגיד, מה אתם מביאים מהגויים? והתורה רק מודיעה, תדעו לכם, ממה שעברתם, ספגתם, אך תוצאה מזה יש קלקולים. אל תיבהלו. תתייצבו. אתם יכולים להתמודד. אתם לא הפכתם להיות אנשים רעים בגלל זה. הוסיפה התורה, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט. התופעה הבאה עלולה לקרות בכל מישורי החיים, בכל סוגי הציבור. אשר, מישהו שאל משהו? אשר לבבו פונה היום מאם השם אלוקים. הפנייה של הלב, הוא יכל היה ללכת בדרך ישרה, והוא הולך הצידה. מפה מתחילה הסטייה. הנפש הישראלית, גם אם היא לא יודעת להגיד את זה, וגם אם היא יודעת להגיד את זה, היא תאורה, כפי שעשה אותה אלוקים. זה מה שאומר שלמה המלך בקהלת, בפרק השביעי, אלוקים עשה את אדם ישר. יש חלק אחר, הוא יותר מוכר לנו. הם החישבו חשבונות רבים. החשבונות הם אוסף הצמתים שהלב היה עלול לפנות, והשאלה אם הוא פנה או לא פנה. זה לא סותר את זה שאלוקים עשה את אדם ישר. התורה צריכה להזהיר שמה שעברנו בגויים עלול לגרום לפנות, אומרת התורה, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, התברך בלבבו למו, שלום יהיה לי, לא יקרה לי. מדוע יאמר אדם שלום? למה הוא אומר לא יקרה לי? כי בשרירות ליבי אלך. המושג הזה היום הוא יוצר תחושה של או אטימות או רוע, מושג שלי. שפת התורה לפי רש"י הוא מושג מדויק ותלוי לאן מושכים אותו. שרירות, אומר רש"י, לשון ראייה. לאן שהלב שלי רואה, לשם אני הולך. אמרה תורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומרים חז"ל בספרי, הרי איך סדר הדברים, אתם אין לכם יצרים, אז אתם לא מוטרדים מזה. אבל איך זה פועל אצלי? לכאורה, מה שהעיניים רואות, הלב חומד. אז למה התורה לא תכתוב ולא תטור אחרי עיניכם, אחרי לבבכם? אומר הספרי, הכל תלוי בלב. העיניים רואות לפעמים דברים שהן לא צריכות לראות. אבל, האם אני עובר מלראות להסתכל? כלומר, אני הופך את הראייה למשהו יותר חזק. יותר מתמיד, וממילא עלולה להיות ראייה יותר שלילית, או שזה ראייה מרפרפת מבחוץ, מקרית לחלוטין, ואין בה את כל השלילה שיש בה הסתכלות. יש לזה כל מיני השלכות להבחנה הזאת. אז מה התורה אומרת? ולא תטור אחרי לבבכם. בעצם יותר פנימי זה להבין שהכל תלוי בלב. מה שאדם בליבו מגדיר שזה מחוץ לתחום שלו, העיניים לא תשפנה לשלילה. אומר אבן עזרא, צוותה התורה לא תחמוד. אם מעמד הר סיני היה בדורנו, לא היו מקבלים את הפסוק הזה. כי תורה צריכה להיות כידוע נגישה, והיא צריכה למצוא חן, והיא צריכה לעבור הסכמה של כל בני האדם, ולהתיישר לפיהם, ולהיגזר לפיהם. אז להגיד היום לאדם המודרני, אל תחמוד, זה בעצם לסגור את כל משרדי הפרסום. מי ישמע לנו? אומר אבן עזרא. התורה מצווה על השכל ועל הלב. היא לא מצווה על העיניים. אתה רואה משהו. האם אתה חומד אותו? כלומר, האם בלבך יש משיכה לקחת אותו? אם הלב שלך נקי, אתה לא תימשך, לא תחמוד. מצווה על הלב להיות נקי. ולכן התורה אומרת, הבאנו יבוא מחוץ לארץ, מכל העמים שעברנו שם. זה לא מחייב שזה ימשוך אותנו. זה לא מחייב שזה יקלקל אותנו. זה תלוי בלב. ולכן כשאדם אומר בשרירות ליבי אלך, איך שליבי רוצה, אומר המדרש, זה אמר קהלת. קהלת אמר, אלך בחור במראה ליבך. אם היה חי בדורנו, היה אומר, תזרום אחרי נטייתך. רגע, אומר הספרי, בתנאי שהלב שלך נקי, שהלב טהור. המילים, אלוקים עשה את האדם ישר, הם הציר. כי אם אני אמצא בתוך החשבונות, הרי מה שהלב שלי ירצה, מה שאני לא צריך. אני צריך לנקות קודם את החשבונות. הזרימה היא חשובה, אבל אם אין לב נקי, הזרימה תהיה לכיוון שלילי, היא תהיה פונה. לכן, חשוב לתורה לומר, גם את פרשת התיקון, לא רק שורש פורה ראש ולן. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, תחילת פרק כף למד, סליחה, תחילת פרק למד. והשבות האל לבביך, איזה מין סגנון זה השבות האל לבביך? מה קורה, האדם המודרני משתמש הרבה במילה שיח, מה קורה בשיח של האדם עם עצמו? אומר המשך חוכמה, בפסקה 9. מה זה והשבות האלה בבך? כי אהבת ישראל חקוק בלבבו. כמו שהמתנות מתחילות מאלוקים, הנשמה מתחילה מאלוקים. רגע לפני החשבונות. ושם אהבת ישראל חקוק בלבבו. כך השם עשה את נשמתנו. ושומע את אשר חרות הלבבו מהר סיני. זה הפספוס העצום במושג הזה, דתי ולא דתי וכו'. התורה אומר המשך חוכמה על פי חז"ל, מתחילה בנשמה. אז אם הנשמה היא נשמת אלוקים, שנמצאת בתוך האדם מישראל, אז הוא שומע את אשר חרות בלבבו. ויזכור מחצבתו, ואז ושבת עד השם אלוקיך. אומר המשך חוכמה, כי אחרי אשר ישוב אל עמו, בטח ישוב אל אלוקיו. שרירות לב, פניית הלב, סטייתו, עלולות להיות מול זה אמונה גדולה, ודאות גדולה, שיש בתוך האישיות של האדם ישראל נקודה אלוקית פנימית. תאמין בה, תגדל אותה, תדבר אליה, תזין אותה, היא תלך ותצמח. כיוון ששב לעמו, שב אל אלוקם. לא תוך שתי דקות, זה לא אומר שלא יהיו בדור איסורים רוחניים. אבל זה חלק מההבדל בין איסורי גלות לאיסורי ארץ ישראל. היינו, האם האיסורים הם חלק מבירור הנקודה הכי אמיתית באדם? זה העצמיות. ועד שלא נברר עצמיותנו באמת, המושגים של התשובה יהיו מושגים חיצוניים. התהליך של חיפוש העצמיות הוא קשה מנסוע, אבל יש בו בשורה עצומה. אם תהיה ענווה, אם יהיה לב שמחפש להיות נקי, הבירור הזה של העצמיות הוא יביא למהפכות עולם. הוא הנקודה הכי בסיסית בנפש. לכן אומר הוא שמח, אומר המשיך חוכמה, כיוון ששב אל עמו, בטח ישוב אל אלוקה. זה ודאות? כן. ניקח לדוגמה פסוק שמופיע בהמשך פרק למד, ואנחנו נקרא אותו השבת. אין אפשרות להיכנס לראש השנה בלי פרשת ניצבים. מתוך התהליך שהתורה מדברת עליו, של פסוק ג', ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שם. אם יהיה נדחה בקצה השמיים, שם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך, והביאך השם אלוקיך לארץ שירשו אבותיך, וירשתה ותבחה וירבך מאבותיך. שלושת הפסוקים האלה הם הפסוקים שהרמב״ם כלל בהלכות מלכים פרק י' בשעה שהוא מברר שמי שכופר במשיח כופר בתורה, כי התורה העידה עליו. איפה התורה העידה למשיח לפי הרמב״ם? שלושת הפסוקים האלה. ושב וקיבצך, ההבחנה שהפסוקים מבחינים בין ושב וקיבצך לבין אם יהיה נידחך, משם יקבצך, זה בעצם שתי פעולות, ואולי לפי הנביא ישעיהו פרק י' אלה שני שלבים בקיבוץ גלויות, כמו שאנחנו רואים בעינינו ניצנים מבשרים על קיבוץ גלויות מחודש, בהיקפים גדולים. והדבר הנוסף, והביאך השם לוקח אל הארץ שירשו אבותיך. כל התהליך הלאומי של הגאולה נמצא כאן, והוא נמצא כאן בהקשר מאוד ברור שהשינויים הרוחניים לעומק כתובים רק אחר כך. הנה הפסוק הבא, ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. יש אורלה על הלב, יש אטימות. ברור שכל החיים אנחנו חותרים לתקן, אבל השאלה בחתירה הזאת, האם אדם מודע לכך? וזה חוזר לשאלת העצמיות, שיש מעטפות, יש חספוסים שהם עוצרים את הלב מלהיות טהור. אם אדם מודע לזה, הוא רוצה לתקן את זה. ויותר מכך, יש הבדל עצום בין אורלת הלב הפרטית לבין אורלת הלב הלאומית. לא כל המושגים שלנו על תשובה הם מושגים פרטיים. יש תשובת הציבור, יש תשובת הכלל. אדם מתפלל בראש שנה, במניין, באיזה מקום מסודר, בתנאים בסיסיים של תפילה. על כל אחד מכם יש אלף שלא יודעים להתפלל, לא יודעים איפה להתפלל, לא יודעים איך להתפלל. כל אדם הוא שליח ציבור. הוא לא חייב להיות פייטן שכולם משתאים לפיותיו. הוא לא חייב להיות חזן שכולם מחכים למוצא פיו. יכול להיות איש פשוט כמונו. שליח ציבור. התפילה לאדם הפרטי, הרי אמר לנו הזוהר בעקבות דברי האישה בתוך עמי אנוכי השבת, היא לא הנושא של ראש השנה. אז ממילא הלב שלנו צריך להיות פנוי למושג הלאומי, למושג הציבורי. ומה לשם לוקח את לבבך ואת לבב זריך של כל תהליך הגאולה. זה לא יקרה ביומיים, זה לא יקרה בקלות. זה תיאור שהרב קוק כותב עליו בראות התשובה בסוף במהדורות אור עציון, יש שם מאמר התשובה והשלום. אומר הרב קוק, אנחנו חולמים על תשובה של כל ישראל, על כל מפלגותם. ואנחנו רוצים תשובה שהיא תהיה כוללת את כל תחומי החיים. ועל כן ציפיותינו לא מתחילות ונגמרות ברמות הפרטיות. זה גם חלק מבירור העורלה, הכיסוי, האטימות. על כן, לא מספיק להגיד, לחשוב, אני רוצה, אני חותר, אני מתקן לתקן, אני רוצה לתקן, לא מספיק. מפני שהמושג הזה של הלב, בעבודה היומיומית שלו, המוסרית, הרוחנית, אם האדם לא מתחשב בתמרורי העזרה השונים שהתורה מציבה, אם הוא לא מאמין גדול בכוחות החיוביים שיכולים לתקן ויכולים לצמוח, אז ההגדרה החיצונית הזאת של רצון התיקון היא נשארת חיצונית. היא לא מקיפה את כל תחומי החיים. אני חושב שזה לא מקרי שדוד המלך מבקש בפרק שבו הוא מגדיר כמה תיקון צריך את הבקשה. אני נמצאת פה למטה בפסקה 3 בצד שמאל. אומר דוד המלך בפרק נון א' בתהילים, לב טהור ברא לי אלוקים, ברוח נכון חדש בקרבי. בזמן שאדם ישראל עושה חלוקת הבית, אומר לו מרן החידה, תגיד את הפסוק הזה, אבל אל תגיד אותו בלשון יחיד, תגיד אותו בלשון רבים. לב טהור ברא לנו אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבנו. הרי משעה שהיה בית המקדש, אומרת הגמרא, מזבח מחפר על האדם, ובשעה שחרב הבית, מה מחפר? שולחנו. מה זה שולחנו? הכנסת אורחים. האם הלב פתוח או הלב אטום? האם כפי שקראנו בסוף או באמצע הפרשה הקודמת, פרשת כי תבוא, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, אתה והלוי והגר אשר, הרחבה גדולה, לב פתוח. זה שאלה על איזה לב אנחנו מבקשים. לב טהור ברא לי, לפרטיותי, בזה אני מתעסק. או לב טהור ברא לנו. מרן חיי אדם, נכנס ליום הכיפורים, תפילה זכה. הוא אומר, תגיד את הפסוק הזה, לב טהור, תגיד אותו בלשון רבים. לב טהור ברא לנו אלוקים. כמו שהשולחן מחפר כי יש הכנסת אורחים, אז אתה לא יכול להגיד בחנוכת הבית, לב טהור ברא לי, לא הולך להיות בית פתוח. בטהרה, מכוח מה אתה ניטהר? אשריכם ישראל. לא כתוב אשריך משה, אשריך יהודה, אשריך ישראל. אז איך תגיד לב טהור ברא לי? תגיד לב טהור ברא לנו אלוקים. אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממנה. האמת שעם כל הרצון הטוב, שהלב יהיה טהור ושאיפת התיקון תמשיך, בלי עזרה אלוקית, בלי רוח הקודש, הוא לא יכול להיות מתוקן. לא רוח הקודש במובן הדמיוני שאתה תתחיל לספר לנו מתי תבוא הגאולה, באיזה יום הגיע המשיח, איך הוא ייראה, לאיזה מפלגה הוא שייך. עזוב, עזוב, עזוב את זה. רוח הקודש במובן של פתיחות הלב לקלוט כוח אלוקי. כן. דוד המלך. הוא יסוד הכלל. מיד נראה. מה מבקש דוד המלך? השיבה לי ששון ישעך. תשובה, חטאים אליך ישובו. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אדם מתכונן לתפילת 18. ערימת בקשות, חונן הדעת, רפואה, פרנסה, ברכת השנים, ערימת בקשות. למה אתה מוציא את המשפט הזה? השם שפתיי תיתך, אופי יגיתי לתך. זה בעצם רמה אחרת לגמרי של התפילה. תהפוך את התפילה לתהילה. אתה מבקש חונן דעת? למה? כי חסר לך שכל? איזה שכל אתה רוצה? חוננו מאיתך חוכמה בנם ודעת. אני רוצה השכל שלך אלוקים שייכנס דרך השכל שלי. על זה אתה מתכוון? לזה אתה רוצה? הרי אם לא אמרת, או אמרת בלי להתכוון להשם שפתיי תיתך ויגיתי לתך, יכול להיות שאני אשאר בשטחיות בבקשת החוכמה וזהו. ואני פונה לכספומת האלוקי, תן לי את זה. כי לא תחפות זבח ואתנה, עולה לא תרצה, אני הולך לצד הימני ביותר, עם שתי הכוכביות. זבחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. אולי המילים נשבר ונדכה הן מציירות נמיכות קומה. ממש כמו שחזל בעקבות פרשת 98 הקללות של כתבו, מאוד מדגישים בפסוקים של תחילת ניצבים שהשם בא לעודד אותנו אחרי הפגזים האלה. אבל מה הכוונה כאן לב נשבר ונדכה? אולי זה כן מסמן שבמסגרת המוכנות של האדם להיזהר משרירות ליבו, המוכנות של האדם לבקש אל תשליחני, אז לב נשבר ונדכה זה אומר לב פתוח, לב שלא מחזיק מעצמו. באמת זה חשוב בשביל התיקון. היטיבה בצומך את ציון, תבנה חומות ירושלים. אז תחפוץ צבחי צדק, עולה וחליל. אז יעלו על מזבחך פרים. מה התפקיד הזה של הפסוק? איך בתוך התשובה אתה אומר, היטיבה בצומך את ציון, תבנה חומות ירושלים? האם המושג בא על תשובה היום? על כל גווניו. האם הוא כולל את הפסוק הזה? היטיבה בצומך את ציון? מה אומר דוד המלך? ואחד הראשונים, בגלל השאלה הזאת, אומר, זה תוספת מאוחרת. זה לא דוד. עד כדי כך. אבל אומר רד"ק, יש בעולם תשובה פרטית? בלי ירושלים? בלי ציון? למה אתה מחובר בתשובה? להופעת השכינה? אין הופעת שכינה דרך פרט, רק דרך האומה. אין הופעת שכינה בחוץ לארץ. חוץ לארץ זה מקום של ביטול תורה. כשאתה מתפלל בחוץ לארץ, אתה משרת את השרים של אומות העולם. יכול להיות שאתה מתלהב, יכול להיות שאתה מתרגש, יכול להיות שזה חוויית חייך. זה אתה. אולי אתה צריך את זה. אז תיסע. זה מה שיחזק אותך. אל תעשה מזה אידיאולוגיה. אל תחזור משם כאילו פגשת את הקדוש ברוך הוא. לא תפגוש אותו בחוץ לארץ. תפגוש את עצמך מתגעגע אליו. זה יכול להיות. אתה רוצה לפגוש את השם? הוא פה. השכינה פה. אומר הדק, אם דוד המלך מבקש לב טהור ברא לי אלוקים, הוא לא יכול לדלג על ירושלים. לפי חלק מהמנהגים, מוציאים ספר תורה, יש פסוקים. וימנסו אהרון. לפני כן, בדיוק הפסוק הזה. מוסיפים לו את המילים אב הרחמים. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. לכאורה, מה אתה פוגש בספר תורה? מה תפגוש פרשת ניצבים? תשוב! תמול את הלב! תחזור בתשובה. מה זה קשור לירושלים? מה זה קשור לציון? שאלה גדולה, איפה הלב נמצא? איפה טהרתו נמצא? התורה בפרשת ניצבים עוסקת בגאולת העם. היא לא עוסקת בגאולת הפרט. היא לא עוסקת בגן עדן שלו. היא לא עוסקת בברך אותי, ברך אותי. היא עוסקת בגאולת הציבור. עד כדי דברי רשמי. שכשמדייקים בפסוקים, לא כתוב, וישיב השם אלוקיך את שבותך. כתוב ושב, אומר רשמי, כביכול, השם בעצמו שם. זה לא רק גאולת העם, זה לא רק גאולת הארץ, זה גאולת השכינה. אם אתה, יש לך לב חזק, אתה מאלה שאומרים סליחות, מראשית אלול, אז יש לך גם לב חזק. לפני שחרית, לפני מנחה, אתה אומר, פתח אליהו. יש שם המון ביטויים לא פשוטים. לא כל אחד שאומר פתח אליהו יכול להבין כל מילה שם. אבל אחרי שאתה מתאר אופנים של ההשגחה האלוקית, אתה אומר את המילים, קום רב שמעון. אתה יכול לחדש חידוש רב שמעון. אשמי, מה אתה מחדש? רגע לפני שאתה מתחיל, קורבנות, שחרית ובמנחה. מה החידוש של רשמי? כל מה שרשמי עוסק בו, זה לנער את השכינה לקום מהפר. השם אומר לרשמי, תגיד לבני אדם, אני לא נכנס לבית שלי, אם לא עם ישראל חוזר מהגלות. אין בית מקדש בלי ירושלים. אין עלייה להר הבית בלי כלל ישראל. זה ברור גדול מאוד בדור שלנו. כי הגעגועים גדולים. ולכן אמרתי קודם, הגעגועים הם חשובים. הם לא הכל. בעצם, המושג הזה של ושב השם אלוקיך, שאומר השבת השכינה, על זה אנחנו מתפללים. לזה אנחנו רוצים להיות מחוברים. מה זה הפטרת פרשת ניצבים? במה עוסקים? שבת לפני ראש השנה. מלכות השם. תיקון. מילת הלב. תשובה. על מה? הפסוקים לפנינו. איך מתחיל פרק סמך ב' למען ציון לא יחשה ולמען ירושלים לא ישקוט עד יצא כנוג הצדקה ישועתה כלפיד יבער. כשאתה אומר בראש השנה תן כבוד השם לעמך, אל תמהר, זה תפילה עצומה, שמחה לארצך. הנה, זה הפסוקים שנקרא בשבת. בזה הם עסוקים. למען ציון לא יחשה. זה יגיע עד למצב של פסוק ב' וראו גויים צדקך, כל מלכים כבודך. אומר הנביא, וקורא לך שם חדש, אשר פי השם יכוון. אנחנו יודעים לאן מגיעה היום תביעת החידוש. כמה היא מטלטלת. איזה שערות בנפש היא יוצרת. מה היא עלולה לשבור. פה הנביא, ברוך קדשו, אומר לדורות, פי השם יכוונו. תבחר את החידוש שהקדוש ברוך הוא מרוצה ממנו. יד תבחר את החידוש שגורם לך ברגע מסוים איזה סיפוק. זה לא הנושא, זה לא העניין. לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה. מסוס חתן על קלה, סיס עלייך אלוקיי. אין בעולם שום קשר עמוק כמו בין איש ואשתו, כמו בין חתן לקלה. זה מה שהקדוש ברוך הוא יסיס עלייך אלוקייך. כשאנחנו חוזרים הביתה, שכינה קמה מאפר ושמחה איתנו. זה עולם אחר, אומר הנביא. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום בכל הלילה, תמיד לא יחשו המזכירים את השם אל דומי לכם. מי זה השומרים? על הבסיס של מושג השומרים הטבעי, הנושאים בעול הביטחוני. מי זה השומרים על בסיס, לפי חלק מהמפרשים של לומדי תורה? הנקודה הפנימית שלהם, אומר תרגום יונתן בן עוזיאל, מדורם של תנאים, אלה מלמדי זכות. הם על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, העוסקים בעין טובה, אלה שמבקשים על מידת הרחמים האלוקית. אומר הנביא, אל תתנו דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. יש עיכובים, יש איסורים, יש מכשולים, אל תיבהלו מזה, אל תורידו את רוחכם. עברו, עברו בשערים, פנו דרך העם. מושגי התיקון לא מתחילים בעולם הפרטי. סולו סולו המסילה, סקלו מאבן. אומר הנביא, וקראו להם עם הקודש גאולי השם. הוסיף הנביא את מה שאולי השנה נבקש יותר מתמיד, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. אומר הנביא, והביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך, התושה לי זרועי, וחמתי ישמחת. ממש כמו שהמבנה של פרשת ניצבים זה גאולה לא תלויה בתשובה, אלא מצמיחה את התשובה, גם כאן, והביט ואין עוזר, לא מגיע להם להיגאל, ואז הקדוש ברוך הוא, הוא הגואל, גאולה לא תלויה בתשובה. חסדי אדוני הזכיר, תהילות אדוני, כעל כל אשר גמלנו אדוני, ורב טוב לבית ישראל, אשר גמלם כרחביו וכרוב חסדם. האיסורים הם מהותיים, חבלי משיח הם חבלי לידה, אבל לא פחות מזה, יש חסדים, יש בשורות טובות, יש שמחות, להסתכל עליהם, להודות עליהם, לסוף כוח מהם, להזכיר אותם. ויאמר רחמי, הם הבנים לא ישקרו ואיליהם למושיע. בכל צרתם לא צר, לא באלף ולא בוו, אלול. באהבתו וחמלתו וגאלם, וינטלם וינשאם כל ימי עולם. זה ודאות. ודאות פנימית שבאהבתו אותנו, השם מגלגל אותנו, כל גלגולי הגאולה, כל קשייה, כל כוחותיה, כל אתגרי הטהרה, זה מהלך אלוקי. אנחנו פה למטה, לא בעלי הבית. אנחנו יכולים לשרת, אנחנו יכולים להיות כלים. זה עיקר הטהרה. מהלך הגאולה מתקדם. רוח השם נוססה בו. עכשיו השאלה היא, מזה תצמח מילת הלב, כמו שבתורה זה מופיע במהלך פרק למד. איך תוסף את כוחות החיים, איך על ידה מחדש כי חזרנו הביתה, איך היא בסופו של דבר מצמיחה את כל התיקונים. נכון, אם על ידי ניגונים נעשים תיקונים, זה יותר נחמד, זה יותר נעים, יותר מורגש, אולי יותר ממלא את האדם בסובייקטיביות שלנו. אם משרתים אנחנו הופעת השכינה, מהלך הגאולה היה אמור להיות נקודת החיים שלנו. והשאלה, מה למלא במהלך הגאולה? איזה מקום לתפוס? איזה תפקיד? איזה אחריות? זה היה חלק מתשובתנו. זה היה חלק ממילת הלב. הייתה שאלה, נמחקה. אז כנראה צריך לסיים. שבת שלום. מה אחי? מה אתה אומר? אם הקשבנו, אז זה כל המהלך? לב טהור. החזירו. לב טהור. זה בעצם הבקשה להיות אנחנו, להיות עצמנו. זה מה שהרב קוק כותב באורות התשובה כאן, פסקה 12. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעת מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. קודם כל, אם לא היה כתוב פה בכתב יד אורות התשובה, אז זה לא שייך לרב קוק. הרב קוק עסק בכלל, במופשט, באורות. מה הוא קשור לעצמיות? זה בטח הוא גנב מרב נחמן או מעולם אחר. אבל מי אומר שאפשר לשכוח את עצמך? זה נדיר ביותר. מי אומר שהמושג זיכרון, המושג שכחה, הם לא חיצוניים? אם הם חיצוניים, אדם לא יכול לשכוח את עצמו. אבל אומר הרב, מה זה לשכוח? מסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים. מזה התחלנו. לא נתן השם לכם לב לדעת. עד שלא נכנסים לארץ, לא מבינים פנימה. ומשעה שנכנסים לארץ, קשה להבין פנימה, כי העולם מחוספס, כי זרימת החיים היא כזאת שהיא אולי במיוחד בדור שבו הטכנולוגיה מנהלת את החיים שלו, והוא מרוב התפעלות מהקדמה משתעבד לזה, אולי עוד יותר קשה להסתכל פנימה. זה נקרא לשכוח. בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעובב ומסופק. התשובה הראשית, שהיא מהירה את המחשקים מיד. אין למחשקים ישות עצמית. הם באים מזה שיש פחות אור. היא שישוב האדם אל עצמו. אבל המושג עצמיות זה המושג הפנימי של העצמיות. שורש נשמתו. מה זה חופש הביטוי? מי יותר חופשי? זה שמדבר לשון הרע, הולך רחיל, כל איזה חצי שמועה מפיץ אותה ברשתות האנטי-חברתיות לעשרות ומאות אנשים. הוא החופשי? הוא השולט בדיבורו? העוסק בחיובי? המחכה שתי שניות לפני שהוא חורץ דין? אחד מחמי ישראל מתגלגל איזה סיפור מיוחד עם איזה עובר אורח שמתברר שהוא עם הארץ שהוא לא יודע כלום. אבל מבין אותו חכם מחמי ישראל שהעם הארץ הזה הוא במדרגה גדולה. שואל אותו, מה אתה עושה? מה המיוחד שבך? מה הוא היה עונה היום? מה הוא ענה אז? התשובה בכלל יכולה לשמע היום? הוא אומר לאותו חכם, כשאני שומע סיפור לשון הרע, רכילות, אני לא מעביר את זה הלאה. זה הכל. בגלל זה הוא זוכה למדרגה כזאת גבוהה. זה חופש הביטוי. הדיבור הנקי, הדיבור המעודד, הדיבור המנחם, זה חופש הביטוי. ואילו אם אני קטנוני ובוחש בשלילה, אני אדם משועבד. אני מפעיל בתודעה שלי רק את שכבת החיים החיצונית, ושורח, מזיז הצידה, מזניח, שוחק את עצמי. בין האימהות שנפקדו בראש השנה, רחל אימנו. אנחנו קוראים עליה בהפטרה של היום השני של ראש השנה. אחרי שהשם סוגר את רחמה, כתוב שזוכר אלוקים את רחל. גם במצב של האיסורים, גם במצב של העיכובים הכי גדולים, אף פעם אלוקים לא שוכח. הכל בהשגחה מלאה. אבל אם השם ברא את רחל אימנו, עם יכולת להוליד, והוא לא נותן לה לממש את זה, זה נקרא לשכוח. השם הוליד אותנו עם פוטנציאל. אם אנחנו חוסמים את המימוש שלו, כי אני נגרר אחרי השכבה החיצונית של החיים, זה נקרא לשכוח. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו, בראש השנה, זוכר את רחל, כלומר, גורם לכך שמערכות החיים שלה יתפקדו באופן מלא. זה נקרא לזכור. לעומת המציאות קודם. ישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו. ומיד, לא תוך שתי דקות, אלא בחיבור באופן טבעי בין המרכיבים השונים. ישוב אל האלוקים, אל נשמת כל הנשמות. ממשיך הרב קוק את הכיוון שהפסוקים מדברים עליו, על מילת הלב. ילך, יצעד, עלה, מעלה, מעלה, בקדושה ותארה. אומר הרב קוק, דבר זה נוהג בין בין איש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שכי כולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. אומר הרב, ואם תאמר שהיא חפצה לשוב לשם, אבל מה הכוונה שלה? ואת עצמה היא אינה מכוננת לקבץ את נידחיה. אדם לא אוסף את התשובה במובן של כל כוחות החיים שלו. היא תשובה של רמייה. לא רמייה במובן הזדוני המכוון, אלא על פי הירושלמי בתענית, קובע ריש לקיש תשובתם של אנשי נינווה הייתה תשובה של רמייה, זאת אומרת הייתה תשובה חלקית. אומר הרב, תשובה שאין איתה קיבוץ נדחי הנפש, היא תשובה של רמייה. היא תישא על ידי זה את שם השם לשם. על כן, רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו, ישוב האדם, והעם, העולם וכל העולמים, הוויה כולה אל קונה לאור באור החיים. מה השאלה? איך יש אור על המסך? השליחות בהקשר הזה בדיוק מה שדובר קודם על כך שיש הבדל בין לב משרת ללב שמחזיק מעצמו. הבדל עצום. אנחנו קוראים השנה בסמוך לניצבים את וילך, פוגשים שם פסוקים קשים. התורה אומרת, כי תמצאנה אותו רעות רבות. אז האמת היא שהוא עבד עבודה זרה. לבבו פונה היום עם השם אלוקיו. זה מה שכתוב בדברים פרק למד א'. אז עמתה השירה הזאת לפניו לעד, שהוא חוטף כשהוא חוטא. לכאורה, כשחכמים דנים עם רשב"י, בגמרא מסכת שבת, זה מופיע פה בדף, נדמה לי פסקה 6. רבותינו כשנכנסו לקיים ביבנה, אומרת הגמרא, הם אמרו, תדע תורה שתשתכח מישראל. פני שכתוב בנבואת עמוס, השוטטו רבים לבקש את דבר השם, ולא ימצאו. והגמרא מכבידה עלינו. דבר השם זה הלכה, דבר השם זה נבואה, דבר השם זה הקץ. לא ימצאו. הדור המהולל שכל הזמן עסוק במבחן התוצאה, אם ככה, אם לא ימצאו, אז שוכח. תשתכח תורה. רשב"י באותה סוגיה אומר חס ושלום. לא תשתכח. ואיפה אתה יודע? מהמינים האלה, כי לא תשכח מבזרו, שנאמרו בדברים למד א', שנאמרו במצב שאנחנו חוטאים. אבל אומר רשב"י, מה כתוב בנבואת עמוס? הנה ימים באים נאום השם אלוקים וישלחתי רעם בארץ. לא כתוב שם ישלחתי בחף, אלא בחטא. השם שולח רעם. וממילה התפקיד שלנו היא להיות כלי לאותה שליחות. איך שולח השם רעב, לא רעב ללחם ולא צמנם, איך זה פועל? אומר רשב"י, תקרא את הפסוקים בדברים למד א', מתי לבבו פונה מהם השם? מה היהודי הוא מושחת מלכתחילה, חס וחלילה, אלא ואכל ושבה ודשן, אז הוא פונה לאלוהים אחרים. נו, אומר רשב"י, זה השיטה שאלוקים יעורר בנו את הרעב לא ללחם ואת הצמא לא למים, כי משמוע דברי השם. כי הדשנות תגדל, תתאבה ותחנוק את הנפש. זה לא משנה מתי אדם מגיע לזה. זה חונק את הנפש. צריך לסכל משם לא אבנים, גושים גדולים. השם שולח את זה על ידי שמצד אחד הוא שולח את בקשת החידוש, ועל ידי שהדשנות לא מספקת. ואז נוצר מצב של צמאון רוחני. זה שליחות. אבל רשב"י מוטרד. מה יהיה עם הדתיים? מה יהיה עם דשנות רוחנית? דשנות חומרית היא תחנוק את הנשמה, ומתוך כך אדם יחפש ויצמא. אין, לא היה דור כזה מאז נבראנו לעם עם צמאון כזה אדיר בכל הגילאים, מכל המגזרים. אבל מה יהיה עם הדתיים? הם הרי מסודרים. אומר רשב"י, אני אשגע אותם מבחינה רוחנית. לא ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד. רבנו הרב צידה שהוזכר קודם, בשבתות האחרונות, אני אדבר איתכם על לפני 30 שנה, היה אומר צריך עצבים של ברזל, היה אומר עוד דבר. בנבואת מלאכי כתוב שהחזרה של עם ישראל לארצו עם השינויים הרוחניים יהיה בחותם שנקרא זכרו תורת משה עבדי. היה אומר על זה שני דברים. א', זה משה עבדי, לא משה הגאון הגדול, לא משה המלובן בניסים, לא משה רבן שקובני הגולה, כל תארי דורנו אין שם. עבדי, תראו לעצמכם יום עיון בנוי מעבד א', עבד ב', עבד ג', עבד ד'. מי היה בא? יבוא הראש של הזה, ויבוא ההתוועדות של הזה, ויבוא ויבוא כל מיני ראשים, כוכבים, אדמו"רים. מי עבד? מה עבד? זכרו תורת משה עבדי. אמר לנו הרב צבי יהודה, אתם עוד תראו איזה תסיסה, איזה בלבול, איזה מתחים יהיו סביב תורה. זכרו תורת משה עבדי. אומר רשב"י, לא ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה מקום אחד. יהיה להם קשה, גם לדתיים, רוחנית. יהיו להם 50 מלוני שבת, 200 דעות. זה יקרא אותם. רגע, תכריע. אתה לא שופט, אתה לא מכניס ראשך בנערים גדולים, אתה לא מחווה דעתך כל שתי דקות על אדם גדול זה ואחר. תגדל, בזה תהיה עסוק. אתה תלמיד של, ואני תלמיד של, ובוא נתכסח. מה ייבנה מזה? כלום. עוד קצת עוינות, עוד קצת מתח, ו... עזוב את זה. אין משנה ברורה ולך ברורה במקום אחד. תסתער, תחפש, תחטט רגליך. יכול להיות, זה נשמע זוי היום, יכול להיות שהתשובה לחיפוש היא לא בגוגל. יכול להיות. שם תמצא מידע. אין לב שם. יש שם אורלת הלב. זה כלי טכני, תשתמש בו ככלי טכני. 200 מטר לפני בית כנסת ולפני בית מדרש, אתה או מכבה את הפלאפון או שם אותו על שקט, נכנס פנימה, אתה לא אומר עוד רגע אני אחזור. תפסיק את השיעבוד הזה. אתה יוצא מבית כנסת, אתה יוצא מבית מדרש, 200 מטר, אתה לא פותח את המכשיר הזה. לא מסתכל על הודעות, לא כלום. רגע, עברת תפילה עכשיו. דיברת על הצורך להיות עבד. בוא תיכנס לזה קצת. תשאיר מזה איזה רישום. לא תמצא את זה לא בוואטסאפ ולא בפייסבוק. אין שם לבבות. מתי האדם המודרני יבין את זה? לא יודע. מתי שהוא יתחיל להבין? שאם הוא לא ילך ברגל הרבה, הוא יחנק סביב הדשנות. הוא יתחיל להבין את זה. והוא יבין את זה מוסרית ורוחנית בריבוע ובריבוע. האם הדתיים, הם צריכים תמיד להיות נספחים. הם צריכים להיות כמו הקדמה של, האם זה תעודת המשלוח שלהם, או שיש להם תפקידים אחרים בחיים. צריך להחליט. הקדוש ברוך הוא שולח את הרב. אפשר לראות זה בחוש. האם אני אהיה צמא? האם היסורים יצמיחו כוחות? האם הבלבול יצמיח בגרות נפשית? האם המתחים יצמיחו אנשים אוהבים? זה תלוי באדם. אין כפייה במחוזותינו. מסיים הרב קוק. עם החץ, הולך ימינה. השכחה של מהות הנפש, או התשובה אל חזרת העצמיות, שהיא חזרת העצמיות, זה הרז של אורו של משיח. סוף סוף חוזר הרב קוק, להיות הרב קוק, לשבלונות, לקטלוגים, לכלל, לגאולה. סוף סוף, שם אנחנו מכירים אותך. זה הרז של אורו של משיח, הופעת נשמת העולם, שבהעירו ישוב העולם, ואפשר לקרוא פה ישוב העם, ישוב האדם, תשוב המשפחה, תשוב הקהילה, לשורש ההוויה. וכששווים לשורש, אור השם עליו יגלה. וממקור התשובה הגדולה הזאת השאב האדם את חיי הקודש של התשובה באמיתה. אם היה צודק מי שסובר שגאולה תלויה בתשובה, אז מושגי התשובה היו מושגים דתיים פרטיים, אין בהם חיים, זה לא מבחן בכלל למושגים האלה. אבל כיוון שצודק מי שסובר שגאולה לא תלויה בתשובה, אז כוחות החיים יצמחו. תשובה לא תוכל להיות בלי חיים. כל הזרמים מבינים את זה היום. כל הגוונים מבינים את מה שהרב קוק אומר. התביעה לחיים. האם כשאני אומר את המושג תשובה, אני אומר עצמיות? תלוי במושג, תלוי בהבנה. האם כשאני אומר את מושג התשובה, אני אומר מושג גאולה? תלוי בהבנה, תלוי בלב. האם כשאני אומר את מושג התשובה, אני אומר חיים? מה התורה מצווה עלינו? פרשת ניצבים. איך מסתיימת פרשת ניצבים? חידוש עצום. בחרת בחיים. אני לא צריך פרשת ניצבים. אני הולך לקוקה קולה. שם מבטיחים לי חיים. מה אני צריך פרשת ניצבים? תורה לפני אלפי שנים אומרת לי את החידוש הזה, תבחר בחיים. איזה חיים? הדיבור, מה הוא יהיה? המחשבה, מה זה תהיה? הרצון, הרגש. לבחור בחיים זה לא בחיצוניות שלהם, זה להסתכל לתוכיות מהות הנשמה, זה לב טהור. שם בפנים בפנים אנחנו מחוברים לעם, מחוברים לירושלים, מחוברים לקיבוץ גלויות. איך כל מושג התעוררות השכינה מחדש מצליח לחלחל אותו עד לאחרונת נקודת הנשמה שלנו, עד לאחרון כוחות הנפש שלנו? זה עבודה גדולה. בהצלחה בעבודה, בשורות טובות, שבת שלום, כל טוב.